טוב, שלום, ערב טוב. אנחנו בשבוע שעבר סיימנו את העיון בתורת הכלכלה של הגריד, והצעתי שבשבועיים, שלושה הקרובים, ננסה לא דרך ההגות של הגריד, אלא בכוחות עצמנו, דרך ספרות ההגדה, קצת להתבונן בהדרכות של חז"ל בתחום הכלכלי. ויש למיטב הבנתי, אני עבדתי על זה קצת השנה, כמה וכמה אגדות, סיפורים לספרות חז"ל שנוגעים בנושא ושיש להם אמירה ויש לנו מה ללמוד מזה. לא בכולם המסר הוא גלוי, בחלקם זה סוג של סאבטקסט, כלומר הסיפור עצמו נראה כבעל נושא מסוים והוא בא ללמד נושא מסוים, אבל אפשר כשמעמיקים יותר בתוך הסיפור לראות ששם הסיפור בתוך סיפור. כן, והסיפור הראשון שאני רוצה להתחיל איתו הוא סיפור מאוד ידוע, ואני רוצה להגיד לכם שהמחשבות שאני אחלוק איתכם היום נולדו בחדר הילדים אצלנו בבית לפני שנה, שנתיים, אבל לא זוכר מתי, שהקראתי לילדים את כל הסיפורים לפני השינה, מתוכם גם קבצים של סיפורים כאלה מספרות חז"ל, ושמתי לב שאחד מהסיפורים מסופר בכל אחד מהקבצים באופן קצת שונה. וזה מסופר באופן שונה, כי יש פה פרשנויות שונות לסיפור, בגלל שהסיפורים וספרות חז"ל הם באופן יסודי לא תמיד מלאים, והם משאירים הרבה מקום לדמיון ולהשלמת הפרטים החסרים, מה שמעליו נותן סיפור חדש. כן, והראשון שבהם שאני רוצה לקרוא יחד איתכם זה יוסף מוקיר שבת. מניח שסיפור מוכר. מוכר?
יופי.
הסיפור עצמו מופיע בגמרא, זה נפתח בקריאה שלו מהגמרא. במסכת שבת, בדף קי"ט, נקרא אותו, נעמוד על מה שיש בגמרא, ולאחר מכן נפליג קצת לראות מה אפשר ללמוד ממנו, מה הסיפור מדבר. סיפור הולך כך, זה גמרא בשבת קי"ט. יוסף מוקיר שבי, הווה הוא נוכרי בשבבותי, דאבה נפישי נכסי טובה. כן, הסיפור מעמיד שני אנשים מנוגדים, האחד יהודי, ששמו, שלום, יוסף מוקיר שבת. הדבר היחיד שמסופר עליו כאן זה שהוא מוקיר את השבת, ויש לו שכן, והשכן הזה הוא מתואר כאדם מאוד עשיר. כן? למה הם שכנים? אז נושא אביב הנופיס? בסדר, אז זה יכול להיות, אוקיי. נדבר על זה בהמשך. אותו גוי, ממשיכה הגמרא, אמרי לקלדאי, הולך לחוזים בכוכבים, אסטרולוג, והוא אומר לו, כולו נכסי, יוסף מוקיר שבי אחי להוא. כל רכושך יעבור לבעלותו של יוסף. אזל, מה עשה אותו נוכרי? אזל, זבנינו לכולו נכסי, הוא מכר את כל רכושו. ומה עשה עם הכסף שהוא קיבל? זבן בו מרגניטה, קנה אבן יקרה, עוטווה בסייני. מה זה סייני? זה לא 100% ברור. רש"י מביא שני פירושים, הפירוש רווח יותר בשם רש"י, זה הפירוש הראשון שהוא תפר אותו בכובע שלו. בתוך הכובע בפנים הוא תפר את המרגלית, שם את הכובע על הראש וכך הלך. בהדי דקאבה מברה, יום אחד הוא עובר על הגשר מעל הנהר, אפרחי זיקה, באה רוח, שדיה במאיה העיפה לו את הכובע והטילה אותו על המים, בעלי קברה בלה את הכובע, דג, או את המרגלית, דג, הסקורה, היתועה, הפני האדמה לשבת, הדייגים שאספו את הרשתות, דגו את הדג הזה בערב שבת, מאוחר. פני האדמה לשבת, זה כבר מאוחר, זה כשבסופר מודיעים שהבורקסים בטרי או המחיר יורד בחצי. כן, מי שהיה בשוק פעם, אני לא הייתי שם אף פעם, אבל זה כמו השוק בערב סוכות, שמורידים את המחירים לכלום, כן? אמרי, מן זווין כי אשתה, מי ירצה לקנות כזה דג בשעה כזאת, הרי כולם כבר בישלו, חבר'ה של המניין המוקדם כנראה כבר הלכו לבית הכנסת. אמרי לו, אמרו להם למי ללכת. זילו אמתיו לגבי יוסף מוקיר שבי דרגל דזווין. כן, תלכו אליו, הוא רגיל קנות, אמתיו הנעלי, ואכן כצפוי זווני, הוא קנה את הדג. קרי, הוא קרא אותו, שימו לב שמי שמכין את הדגים זה הוא, כן, נראה בהמשך בסיפורים. חלק מעבירים לאשתו את התפקיד, בכל מקרה הוא קורע את הדג, אשכח בי מרגניטה, הוא מוצא את המרגנית, זבני בתלי שר אליטה דדין רי דאבה, הוא מוכר את המרגנית תמורת 13 עליות שהם לאות דינרי זהב, שזה כנראה מספר טיפולוגי, זה כמו להגיד, פעם, היום אני כבר לא יודע, אני אגידו, כמו להגיד מיליון דולר, כן? It's a lot of money, כן? מיליון דולר זה עדיין הרבה כסף, זה כבר, זה קצת התאושש, כן, קצת התאושש, אוקיי. עכשיו עד כאן הסיפור, ואז הגמרא מסיימת, פגע ביהו סבא, אמר, מן דיאזיף שבתא, פרי שבתא. כלומר, מי שמוציא כסף על השבתות, יוסף מוקיר שבי, מי שמוציא כסף, שבת מחזירה לו. ועד כאן הסיפור בגמרא, וכבר מדברי ההוא סבא שהגמרא תורחת להביא, כבר זה לא משאיר מקום לדמיון. אתה כבר יודע מה הלקח של הסיפור הזה. כן, מה לכאורה הסיפור הזה בא ללמד אותנו? שמי שמוציא כסף על שבתות, יקבל אותו חזרה. או בלשון אחרת, מה זה בא לעודד? להוציא כספים, להוצאות שבת. כן, זה פשטות הדברים, וזה אכן נמצא בגמרא בתוך חטיבה שעוסקת במצווה לכבד את השבת. הסבא הזה, תדעו לכם, זה טכניקה סיפורית, מדרשית, שנמצא לא מעט גם אצל העמים, ככה למשל אצל היוונים, בטרגדיות שלהם הייתה מקהלה. שהתפקיד של המקהלה הוא להסביר את הסיפור למי שלא הבין רק מזה שהוא ראה. כן, בהיסטוריוגרפיה היוונית, יוסף מתתיהו משתמש בטכניקה של הנאומים, כמו הנאום של אלעזר בן יאיר. אני מניח שוודאי תהיתם, אם כולם התאבדו, אז מי הקליט את הנאום של אלעזר? אז התשובה היא שיוסף, דרך הנאום, הוא משער, הוא מכניס בפי הגיבור מה שלדעתו היה צריך להגיד באירוע הזה. מה באמת אמרו שם? הוא נעוז, כן? והסטוריוגרפיה מלאה בנאומים. אני חייב להגיד לכם שגם חלק מספרי הילדים החרדיים שהילדים שלי מביאים הביתה, גם הם עושים את זה, הם לא משאירים מקום לדמיון, או חלילה שהילד לא יבין את המסר. יש כבר טכניקה שלמה של סיפור בתוך סיפור. כשהילד עושה משהו, אז האמא תספר לו סיפור, כדי שימי הסיפור, אני לא סובל את הספרים האלה, אבל כשהם מביאים אותם הביתה, אני קורא להם. רוב מקרה, זה לא משאיר מקום לדמיון. זה סיפור שבא לעודד עקבות שבת, הוצאות לשבת. ואם זאת האמת שלא חסרים בו תהיות, ולא חסרים בסיפור הזה חורים, ואני יכול לספר לכם שהעיבודים, עיבודים בעין, השונים לסיפור הזה, שאלו את זה. בואו נתחיל מהשכינות הזאת בין יוסף והגוי. יוסף מוכיר את השבת, אבל אולי גם הוא עשיר, הוא שכן של הגוי, אולי הוא גר בסביון, ומה הגוי סגלי? באמת, הרבה מהמספרים מתארים אותו כאדם עני. ככה הם מתארים אותו. כן, ככה למשל. יש לי פה...
יש מקום להתאחד בסיפור הזה כסיפור אמיתי?
אמיתי באיזה מובן? שבאמת היה איש כזה?
שהיה סיפור כזה.
כן. אני אגיד לך את העמדה שלי. אני את הלימודים האקדמיים שהתחלתי בחוג להיסטוריה. וכל הזמן בחוג להיסטוריה דאגו לבדוק אם זה קרה באמת. כל הזמן זו הייתה השאלה. ו... אני מבין את הכמיהה לשאלה הזאת, אבל אני חושב שאתה קורא סיפור, צריך לא לשאול האם הסיפור קרה באמת, אלא כל סיפור קורה באמת, הוא קורה באמת אצל מי שמספר אותו. כלומר, אני יכול להגיד לך שמה, מה היו עושים ההיסטוריונים? היו לכם סיפור, ומגלים איזה חלק של היכולת אמיתי ואיזה חלק לא אמיתי, ואז היו נשארים חצי סיפור. אבל הם היו כאילו רוצחים את הסיפור, כי למה הסיפור יש בו את כל הפרטים? כי יש לכידות פנימית, יש איזשהו מסר. וכשאתה לוקח חלק מהפרטים ומשאיר רק חצי, אתה מקלקל את הסיפור. כלומר, מבחינתי, אתה צריך לקרוא סיפור כמו סיפור. ואז כל הסיפורים הם אמיתיים בעולם הרעיונות, בעולם המסרים. אתה נוגע פה בשאלה גם אמונית קצת, כי יהודי מאמין רוצה לחשוב שהכל באמת, אבל בוא אני אחזור ואני אגיד לך עוד פעם. בצורה דומה. אם אתה תבין שגם כשחזל מספרים, הם מספרים אותו מראש כסיפור, אז מראש הם רוצים ללמד משהו באמצעות הסיפור. הם לא מתעדים, הם לא עיתון. אתמול קרה הסיפור כזה. רוצים ללמד משהו, ולכן לדעתי הכל אמת. כל אמת ברמה האמונית, ברמה של המסר. עכשיו, אם באמת באיזו שנה מסוימת, בעיר מסוימת, גם היו שני אנשים כאלה, מה טוב ומה נעים, כן? אבל במובן הזה, אני חושב שהעמדה הנכונה, לפחות אני הרבה שנים עבדתי על עצמי, היא צריכה להיות עמדה שמנסה ללמוד מה הסיפור בשלמות מנסה להגיד, ולא לקלקל אותו על ידי הבדיקות האלו, כן?
זה מאוד קשה לגוי שיוסף יקבל את הכסף
שלו. נכון.
זה מאוד מאוד, זה מקפל אותו עד כדי כך שהוא הופך להיות עני רק כדי שיוסף לא יקבל את הכסף שלו. זה גם
זה נכון, אני אספר לך שאתמול אני שמעתי מהרב רמה כהן את הסיפור הבא, שיהודי אחד התפלל לקדוש ברוך הוא שימלא את משאלות ליבו לטובה. הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בחלום ואמר לו, אני אתן לך כל מה שאתה מבקש, אבל דע לך שמה שאני אתן לך, לחבר שלך אני אתן פי שניים. אז מה אותו יהודי ביקש? תוציא לי עין. בסדר? עכשיו אני... תוציא לי עין, בסדר? אז אני מדבר על זה פעם יותר, כן? הקינה. בכל אופן, הסיפור בגמרא לא מספר מי הוא יוסף, בואו אני אקריא לכם קצת איך תיארו אותו כל מיני מאבדים. נכון. אולי זה מנה ראשונה.
הוא קונה את זה מספיק מאוחר כשהמחירים יורדים.
אולי זה הפוך. הם ידעו שהוא היחיד שישלם הרבה כסף. הם כנראה לא... הם כנראה, תבין, אין להם מקררים. הדג הולך להתקלקל. אבל אין רמז בסיפור שהם מורידים מחיר, אז מה הבעיה למכור אם מורידים מחיר? אלא הולכים ליוסף כי הוא מוכן לשלם הרבה.
הוא מוכן להם באוכל, הם לא יתנו דג, כי מה אני עושה עם הדג? הוא יתקל להם בבית.
יתקנו את זה מהר.
לא, אבל גם יתקנו את זה, איך הם ישמרו את זה? הוא אין לו אוכל עד הרגע, אז זה ברור שהוא
יצטרך. נכון. שאלה טובה. בסדר, עוד פעם, אתם מסתבכים לדעתי בפרטים הלא נכונים. העובדה היא שהוא מוכן להוציא מה שאחרים לא מוכנים, כן? והסיפור ודאי לא רוצה להגיד, כי להם כבר היה, אבל לא היה. אז מה הסיפור אומר, כן? כלומר, הסיפור רוצה להגיד, הוא מוכן להוציא הרבה, כן?
מה דווקא הפוך? כי דג זה משהו בנוסף. כאילו, חייב שיהיה בשר, אבל
דג
לא חייב.
נכון, אבל... גם יכול להיות, כן? רגע, ברור שהוא מוציא הרבה, ולכן הוא מקבל חזרה, אבל אני חוזר לשאלה, הוא מוציא הרבה ויש לו או אין לו? אז ככה למשל, יש מעבדת אחת לסיפור, שקוראים לה טובה ירשקוביץ, שהסיפור שלה מתחיל כך, לפני שנים רבות גר בכפר קטן, איש עני ושמו יוסף. אז היא דואגת להפוך אותו לאדם עני. אברהם פריד, יש לו שיר יוסף מוקיר שבת, כן? אני מוכן לשים באתר את השיר, יש לי הקלטה שלו. פעם למדתי את זה עם תלמידים, אחד הביא לי מתנה את השיר של אברהם פריד. ופה למשל, תראו איך החום תואר. אני ואביון מתחת לכל דמיון. הוא גם יודע כמה ילדים יש לו. כנראה זה מגביר את העוני. יש לו 7 ילדים לפי אברהם פריד. והוא ממשיך. בקטתו העלובה על שפת הים נצבה. וכאן הוא אומר משפט שאני לא יודע למה פריד כתב אותו, אבל הבקטה הקטנה מלוכלכת ומוזנחת. הוא גם הופך אותו למישהו שחי בסלאמס. כלומר, לא רק שאין לו כסף, הוא גם מוזנח. בכל מקרה, הסיפור מספר כאילו, עד כמה הוא עני. וזה כמובן מעצים איזו שאלה. אז מאיפה יש לו כסף לקנות? ופה יש מחלוקת אדירה בין המאבדים. רוב המאבדים הוטרדו מהשאלה, וזו אחת מהשאלות היום המרכזיות בניהול כלכלי. האם כלשון סוף הסיפור, אני חוזר לסיפור בגמרא, מאן דיעזיב שבתא, כלומר האם הוא קנה עם כסף שאין לו? ואני יכול לספר לכם שרוב המאבדים של הסיפור תיארו אותו כמה שהיה כשאני הייתי ילד כדן חסכן. דיינו, הוא חסך כסף כל השבוע כדי לקנות איתו מצרכים יקרים לשבת ביום שישי. ככה למשל, אני חוזר ממשיך לאברהם פריד, הוא לא בזבז אפילו לירה, זה לפני השקל. עבד קשה יומם וליל, הלחם צר ומתקיים, והכסף חסך כל השבוע. כן, גם טובה ירשקוביץ', קודם הזכרתי אותה, כותבת כך. הוא היה עני, ובמשך כל השבוע עבד קשה, קשה מאוד. אבל בשבת שמח ונח, כל השבוע עבד, התעייף, ואת הכסף שהסתכל, חסך לצורכי שבת. כן, זה מתוארים בסיפורים האלה כמתואר כחסכן. זה בא כמובן למנוע מישהו שילמד מהסיפור הזה, שתבזבז, תבזבז, תקבל חזרה. אבל יש זמירות שבת, שאולי אתם שרים את השיר הזה, זמירה ליום, שנקרא יום שבת קודשו, שלפי אתר פיוט, באינטרנט, אתר מקסים, יש שם על הרבה פיוטים, גם ניתוחים, גם ביצועים של ניגונים. אז הלחן היחיד שהם מכירים לשיר הזה הוא של חסידות ברסלב. וכשתשמעו מה מעודד השיר הזה, גם תבינו, אם פעם ברסלבר דפק לכם בחלון וביקש כסף, אז אתם מיד תבינו למה ברסלב אוהבים דווקא את הגרסה הזאת. לפי הגרסה הזאת זה הולך כך. יום שבת קודש הוא, אשרי האיש שומרהו וליין זוכרהו. ואל ישים אל ליבו הכיס ריק ואין בו, פה אין שום חסכן, כן? יש כיס ריק, כמו בסרטים המצוירים, כן? הכיסים ריקים, כן? ישמח וירווה, ואם לא ו... הצור יפרח אורו, קיצור. אשראי מה שנקרא, תקנה בהקפה, כן? הכרטיס מגהץ, 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 יהיה לך להחזיר? יהיה לך, למה קוש ברוך הוא? ישלם. כן, ממשיכים. הבשר, יין ודגים, לך עם העגלת סופר, תמלא, תמלא, ואל יחסר בתענוגים, ואם שלוש אלה לפניו צגים, זה יהיה שכרו אשר חפץ בעיקרו, יוסף חצה דג ומצא מרגלית בבשרו. כן, זה הקריאה שלהם, זה אולי יותר מפשט הדברים, אבל זה ברור שהמעבדים של הסיפור הוטרדו מהאפשרות שמה שנלמד את הילדים שלנו לפני השינה זה להוציא כסף שאין, וזאת היצעה ראשונה של ארגון פעמונים, זה לא להוציא כסף שאין לך, כמה שיותר לברוח מתשלומים. אני תמיד לתומי חשבתי שאת כל התשלומים באוברדרפט זה מחלה ישראלית, אבל באמריקה הגדולה, שם יודעים להתנהל כלכלית, עד המשבר האחרון שגילה לי עד כמה אמריקאים חיו מכסף שאין להם, ועד כמה זה מכה היום קשה, הדבר הזה. זאת טעות רוחנית לחיות במה שאין לך. הסיפור בגמרא אבל הוא פר ולגמרי. כלומר, זה דברים שנכנסים, והאמת, שכבר התוספות בביצה, אם אני אמצא את זה, הם הוטרדו מהשאלה הזאת. שנייה. כן. הגמרא בביצה, בתחילת פרק שני, דף דבר עמוד ב', הגמרא אומרת על הפסוק בנחמיה, לכו, אכלו משמנים, שתו ממתקים, כי חדוות השם ממעוסכם. מהי חדוות השם ממעוסכם? אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, משום רבי אלעזר ורבי שמעון, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, לבו עליי, בקדשו קדושת היום, ואמינו בי, ואני פורע. אז פה יש עידוד, לבו עליי, ואני פורע. וזה אומרים של תוספות על אתר, כמו המעבדים אלו, הוטרדו מהמסר הזה, מסר לא בריא, והדה אמר בפסחים, עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריות. מסר אחר לגמרי. תחיה לפי רמת החיים שלך, גם בשבת. אז הם אומרים, הנימיד כשאין לו לפרוע. או בלשון אחרת, גם העידוד של הגמרא, לבו ואני אפרע, זה אם אתה רואה אופק ריאלי, שאתה תוכל בעצמך לפרוע. וגם אם הם נותנים את המסר של הגמרא. בכל אופן, זאת שאלה אחת שמתעוררת. שאלת ההתנהלות הכלכלית, שכאמור לא עולה מתוך הסיפור בגמרא, אלא היא עולה יותר ממי שסיפר את הסיפור פעם נוספת. כל סיפור אפשר לספר כמה פעמים. וודאי שהנושא הזה עלה לרמת מודעות. כלומר, מה בעצם, אוקיי, הסיפור, המסר שלו זה לעודד הוצאות לשבת. האם הוא בא לעודד להוציא על שבת מכסף שיש ולהתארגן לקראת זה? או האם הוא בא לעודד להוציא כסף שאין? אז זה מבחינת המסר המרכזי. אבל יש פה דבר בסיפור, שאני קורא לכמה נספיק היום, נתחיל את זה, נמשיך לפעם הבאה, שוודאי צריך לעודד אותנו לחפש פה מסרים יותר עמוקים, וזה ההימצאות של הגוי. אתם יודעים שבכיתה א', יש שלב שלומדים כל מיני יצורים, ואז מביאים הבית הסיפור מהמורה, שמכיל בהתחלה רק פתחים, אחרי זה גם קמץ, אחרי זה גם חיריק, עד שבסוף מגיעים לשורוק, לקובות, ואז אפשר סוף סוף לקרוא. אז יום אחד, עדיפה, שנה שעברה, הייתה בכיתה א', באה הביתה עם בקלסר הזה, והילדים קוראים אז כמו ילדים, לא מילים, אלא קוראים עברות, כן, כן, וזה שלב חשוב, כי אם ילד, כשהוא לומד לקרוא, קורא מהר מילים, הוא מנחש אותם, הוא לא באמת קורא. זה באמת סימן שכשהוא קורא, הוא לומד לקרוא, הביא את סיפור יוסף מוקר שבת הביתה, ואני, יש לי חיבה גדולה לסיפור, והתחלנו לקרוא, ובסיפור לא היה דמות אחת, לא היה גוי, היה יהודי, שקראו לו יוסף, שהוציא הרבה כסף על שבת, והוא מצא דג, ובדג היה מרגלית. והאמת היא לא צריך את הגוי בכלל בשביל המסר של הגמרא. לא צריך את הגוי, לא צריך אותו. אז אני מניח שהמורה שלה הוציאה, או מי שהכין את הדפים, כי אני מניח שהם מחזירים את הדפים, הוציאה את הגוי, כי אולי לא היה עדיין חולם באוצר מילים. אבל האמת היא... חולם עם יוד, להגיד אוי, כן, חריג, גוי, כן. אבל בכל מקרה, ודאי שהמסר שיחזירו לך לא צריך שיבוא מהגוי. לכן זה כמעט ברור, וזה גם לדעתי המשמעות הפשוטה שהם שכנים. כן, כלומר, המספרים פה באים ליצור ניגוד מאוד גדול בין יוסף לבין הגוי. אבל האמיתו של הדבר, השכינות היא זאת שמביאה דווקא קרבה ומגע ביניהם. המגע גם מאפשר אחרי זה ליצור הפרדה דקה יותר, כן? אבל ברור שיש פה איזשהו קשר בין הדמויות. זאת הכוונה שהם שכנים. ויש פה משהו בין יוסף לבין הגוי. כמעט הייתי אומר, הם כנראה גיבור ואנטי גיבור. כלומר, הם מתפקדים פה כדמויות מנוגדות. הדברים האלה הציע כבר פרופסור יונה פרנקל. שכתב על הסיפור הזה בספר הראשון שלו על האגדה שיצא לאור, ספרון כזה כחול שנקרא עיונים בספרות האגדה, ושם הוא מביא את זה בתוך פרק, ופה משהו גם על, לא יודע, טכניקה מדרשית, קודם לשאול מה קרה, אם קרה או לא קרה, לשאול שאלה אחרת, האם יש לסיפור הזה בני דודים? כלומר, ההנחה היא שאיזו אנחנו עוסקים פה בעולם רוחני, איזו אנחנו עוסקים פה בסיפור שבא ללמד משהו, בא לספר משהו, אז לשאול, האם יש מוטיבים האלה מופיעים בעוד סיפורים, כלומר, איפה שהם חוזרים על עצמם. ופרופסור פרנקל רואה את הניגוד המרכזי בין יוסף והגוי בתחום, בפרק כותרתו, וגם אני אספר לכם מיד מה הסיפורים שהוא רואה שהם קרובים אליו, הוא קורא לזה גורל והשגחה. אם אתה מאמין שהעולם דטרמיניסטי, שהדברים מתרחשים פה במקריות, רואים יש שכר ועונש, הקדוש ברוך הוא משגיח על בריאותיו. כן, הוא רואה כאן את הסיפור כנע על הציר הזה. צד אחד הגוי הולך לקלדאים, הוא מאמין במקריות, ואין לו שליטה על גורלו. וכמה שהוא מנסה להטות את המציאות לכיוון מסוים, זה לא עולה בידו. ולעומת זאת, מהרגע שהדג יוצא מן המים, אין שום דבר מקרי. הם הולכים ליוסף, לא כי במקרה, הרי לו המקריות הייתה ממשיכה להיות בסיפור הזה, אז במקרה היו הולכים לסופר, במקרה הוא היה קונה את הדג, ומוצא. אבל הסיפור דווקא הורג את המקריות. זה שעה שאין מקרה, אין לי שיקנה את הדג בכלל. והסיבה שהם הולכים ליוסף דווקא הוא, כי יוסף מרוב הוקרת השבת על ידו, מגיע לו שכר, מגיע לו שהקדוש ברוך הוא יפרע, או שהשבת תפרע, לפי לשון הגמרא, שהשבת תפרע את החוב. וזה שולחים אותו, את הדייגים, שולחים אותם ליוסף, משום שמגיע לו שכר, וגם יוסף מבין את זה, וגם הסבא אומר את זה. והסבא הוא כאילו ההפך מהקלדאי. ככה יונה פרנקל מתאר את הסיפור הזה, רעיון יפה, והוא מביא אותו גם עם הבני דודים, הוא מביא לזה שני בני דודים, שני סיפורים נוספים, שלדעתו עובדים גם על הציר של גורל והשגחה. האחד זה הסיפור על ביתו של רבי עקיבא, שגם הוא זכה להופיע בכל הסוף חכמנו, שאומרים לקלדאים לרבי עקיבא, שביום חד חתונת ביתו היא תמות, ורבי עקיבא בכל זאת הולך ומוצא שידוך לבת שלו, ומחתן אותה, אבל הוא דואג. ולמחרת, ומתואר שם, איך בזמן החתונה מגיע אני, אף אחד לא שם לב אליו, והיא נותנת לו את המנה, ובלילה, כשהוא הלכת עם בעלה לחדר הכלולות, היא מוציאה את הסיכה, שמה באיזה חור בקיר, היו אז חורים בקיר, לא השפח כדות, ובבוקר היא מוציאה את הסיכה, ויש נחש שהסיכה הרגה אותו. ורבי עקיבא שואל אותה בבוקר, כאילו איך שרדת, ומספרת לו, ורבי עקיבא מבין שאפשר לנצח את הקלדאים. והסיפור השני שהוא מביא שם באותה שכונה, זה הסיפור על ביתו של חוניה חופר שיחין. עם הגמרא בבא קמא, יש הרבה מה לומר על הסיפור הזה, יש לי גם, תרצו ספרות אגדה, אני אקח עוד סיפורים. זה סיפור מאוד יפה, אני סיפר אותו לילדים שלי בכל המועד, כי הלכנו לטייל, ראינו הרבה בורות, בורות מים. אמרתי להם, הנה, זה כנראה שחוניה חופר שיחין, שחפר בורות לעולי הרגל. הברזייה הזאת בכותל, אז פעם לא היה ברזייה, הוא איזה בור, והבת של חוניה נופלת לאחד מהבורות האלו. אני רוצה רק במאמר מוסגר, בבבא קמא, כשדובר על בור, לא מדובר על דיץ' כזה שאתם חושבים, שמישהו קדח באדמה ונופלים וממתים מהמכה, זה בורות מים. ומאוד ברור מהסיפור שהם חשבו שהיא תדבע. ואז באים רבי חנינא בן דוסא, מה יהיה? רבי חנינא בן דוסא אומר להם, שעה ראשונה, הכל בסדר. לא ידעוק. שעה שנייה, הכל בסדר. שעה שלישית, עלתה מן הבור. באמת היא באה. ואז פונים רבי חנינא בן דוסא, אומרים לו, איך ידעת? כן? רבי חנינא בן דוסא אומר להם, שידעתי שדבר שאותו צדיק, שדבר... זה בשכונה? בעצם, אולי אני טועה. רגע, סיפור יפה. שמה שאותו צדיק עשה, זרוע לא יכול להיכשל בו. כלומר, הוא מבין שיש סדר בעולם, יש ככה. אבל אין שם הניגוד בין גורל. טוב, אולי התבלבלתי. בכל מקרה, עלי בדיונה פרנקל, וזה אני אסיים, רק את הקושיה שיש לי עליו, יש פה ניגוד ביניהם מבחינת גורל והשגחה. זה יפה, אבל עדיין אני דומני שזה לא מספיק. ויש משהו באמת לא מוסבר בסיפור. שגם יונה פרנקל לא מסביר אותו, כי הגוי מייצג גורל. אבל אם אנחנו מאמינים בעולם של השגחה, בכל זאת אני חושב שנכון לשאול למה הגוי איבד את כספו. לא בעולם הגורל, אלא בעולם ההשגחה. אם אנחנו יכולים להסביר לעצמנו על מה ולמה הגוי הזה איבד את רכושו, ועל מה ולמה הוא הולך דווקא ליוסף. ובעזרת השם, בשבוע הבא, בזה נצא לפתוח את השיעור. וניסיון להבין את הסיבות לאיבוד הממון על ידי הגוי, ולמה יוסף בעצמו זוכה בממון הזה. יאללה טוב. אני יודע עכשיו בהפסקה בין השיעורים.